ישראל במלחמה, לוח שידורי מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
כן, חבר'ה, להתעורר, להתעורר, להתעורר. לא להתחיל להירדם לי פה על עצים.
זה לא מה שהיה, תדע לך.
מה לא היה?
הרענות.
כן.
התקופה הזו של הזה.
טוב, 8:30.
יופי. ממש מעניין. אני כל לילה לא ישנתי.
כן.
האמת היא ששקלתי לא לישון כל הלילה, כי אמורים היו להקרין בכל מיני ערוצי טלגרם את הסרט על חקירות נתניהו.
כן.
אבל כמובן שב-12:10 אמרתי, הסרט יחכה, והלכתי לישון את שנת היופי שלי, ובסוף אני קם בבוקר וכותבים בערוץ טלגרם הזה, יש שם אלפים על אלפים של מנויים כבר. תשמע, אתה יודע מה זה אחלה? למה, איזה אידיוט אני, למה לא הודעתי שזה יפורסם בערוץ טלגרם שלי? תחשוב על הקטע, אפילו אתה יכולת להודיע.
להודיע אפשר, כן, לשדר
כן,
קצת
לא,
פחות.
כן, לא, כי בבוקר...
לשדר
כי
קצת
בבוקר,
פחות.
תקשיב, זה קורה, בבוקר הייתה שמודעה. אנחנו ממתינים לייעוץ משפטי, נעדכן אתכם.
הבנתי גם, אבל שגם מי שראה את הסרט, זה כאילו לא היה חייב, בוא נגיד, להישאר ער. כלומר...
זה מרדים כאילו?
אין שם שום דבר חדש. אוקיי, אין שם כלום חדש.
אין חדש תחת השמש.
כלום.
אוקיי, אז אל תראו.
עוד פעם, וביבי, וסרט, וזה, והאור, וכאלה, ועניינים. שורה תחתונה, אין כלום. לא היה כלום, כי אין כלום, לא יהיה כלום, לא היה כלום, שום דבר. מחרטטים במוח, סרט, סרט, הקלטות, דרוקר, חברת הפקות, הוא ואשתו, ועשו, וכן, והפיקו, והלכו, וזה, והמקור, וזה. בסוף, כרגיל, כלום. שום דבר, אין כלום. זאת אומרת, כל מי שראה את הסרט, וראיתי עכשיו, אני מדבר איתכם על ערוצי התבלה, לא ב... לא ב... לא בערוץ 14, או בגלי ישראל. לביקורות, כלום ושום דבר.
שום דבר.
כן.
כמו שאמרת בזמנו, התיקים ייפלו ויקרסו בשימוע.
בינתיים...
מה שקרה?
בינתיים את העניין של השוחד, השופטים כבר זרקו אתכם מהמדרגות.
זה לא נכון, כמובן, כמו שאתה יודע, אבל אתה יודע ולא אומר.
השופטים אמרו, אין שוחד.
נשמה, הם לא אמרו דבר כזה, הם הציעו לתביעה לשקול מחדש את אישום השוחד, ואני יכול לתת לך עכשיו 1,000 דוגמאות, כולל במשפטו של אהוד אולמרט, מרושם שיצרו שופטים במהלך הדיון, בפסק דין אחר לגמרי. ואני אתן לך עוד רמז קטן, לפני שאני אפנה לך את הפודיום. כשהסתיים, אתה יודע מה זה נקרא, פרשת התביעה, כאילו כל סגת הזה, פרקליטי נתניהו הציעו ללכת לגישור, ומי שבטוח כל כך שהתיקים קרסו, לא מציע ללכת לגישור. אני רק רומז לך.
אני רק רומז לך.
תמשיך.
אני לא רומז, אני רק אומר לך...
תגיד לי במפורש.
כן, הנה בדיוק, אני לא רומז, אני אומר לך במפורש, שאחרי פרשת התביעה, לא ההגנה, התביעה, השופטים קראו לצדדים ואמרו להם, לגבי השוחד, תחשבו על כיוון אחר.
לא, לא, לא. עכשיו אתה טועה עובדתית.
למה?
פרשת התביעה נגמרה לפני כמה ימים. הקטע עם השוחד היה לפני חודשים.
עוד לפני שנגמרה פרשת התביעה.
בשלב מסוים.
אוקיי, מה שנקרא, קל וחומר, בן בנו של קל וחומר.
הרבה לפני שהם גמרו לשמוע את כל הדין.
אדרבה ואדרבה. נו.
אבל אתה יודע שגם אם נניח, וקודם כל אני לגבי השוחד לא חושב שאני יודע מה הם יפסקו.
אתה אמרת שזה נצור תפור גמור שזה בזמנו צייצת.
אני אמרתי שהתיק עצמו,
תיק השוחד.
נכון, מבחינת הרעיות, לא, מתי צייצתי את זה? לפני שידענו על מה מגישים. וצדקתי. הם הגישו על שוחד. עכשיו, תקשיב, כל עבריין או לא עבריין שתתייעץ איתו, יגיד לך במשפטים, רק בסוף בפסק הדין. אל יתעלל חוגר כמפתח.
בסדר, אוקיי, אבל
עכשיו השופטים... אני רוצה לשאול אותך עוד שאלה, לפני שאני מפנה לך את הפודיום והולך מפה,
כן.
הרגלי. אם זה כל כך היה הסרט באמת כלום ושום דבר,
כן.
אם כבודו,
כן.
המכובד מאוד, כן, אני לא רוצה פה זה,
כן.
יודע להסביר לי למה משפחת נתניהו החרידה אפילו פשפשים מרבצם עם הריצה המטופשת לבית דין בישראל, שאין לו אפילו ג'וריסדיקשן על קנדה ודרישה חד משמעית לא להקרין אותו אם אין בו כלום?
אולי כי זו עבירה על החוק. אולי כי אסור להדליף את הדברים האלה.
איזה חוק? מקרים אותו בקנדה.
אולי כי אסור להדליף חומרים.
בקנדה זה לא עבירה על החוק, נשמע שלי יקרה.
לא, אולי כי אסור להדליף חומרים מתוך הקירות.
אסור להדליף חומרים מתוך חקירות.
כן, אסור.
ואתם מעולם לא פרסמתם חומרים מתוך חקירות.
לא, אתם...
למשל, כשזה היה חקירות אולמרט, זה היה מותר.
לא,
אתם... אז בוא, אני אחדש לך. העיתונות, כפי שהיא נוסדה לפני אלפי שנים, עד שאתה הגעת, כן?
כן.
בנויה על הדלפות, כולל הדלפות של חומרים סודיים. אור השמש הוא חומר החיטוי הטוב ביותר. עכשיו, אם משפחה חושבת שאין כלום, להפך, את יודע מה הם עשו אתמול? עכשיו ברצינות, אינון. הם עשו אתמול מה שהמוסד, בטיפשותו המופלגת בזמנו, עשה לספר של ויקטור אוסטרובסקי. אתה זוכר את זה, נכון?
כן, כן, כן.
ואז הוא הפך אותו לרב מחר עולמי. זה מה שמשפחת נתניהו עשתה אתמול.
כן, רק אם אתה כל כך בעד הדלפות, אז למה עכשיו כאילו כל הפרסומים של ברגמן וירון אברהם, והחקירה בצהל על הפרסום לבילד של הדיווח הזה בחמאס, שהוא עושה מניפולציות על ישראל? אם אתם כל כך בעד הדלפות, מה כל כך התרגשתם מהפרסום בבילד, כן? שחמאס, שכל המסע ומתן של חמאס זה מניפולציה על החברה הישראלית כדי להפריד את החברה הישראלית, ושבעצם מתברר כל פעם מחדש שאתם בדיוק מתנהגים כמו, כמו מה שחמאס מכוון אתכם להתנהג. מה קרה? מה קרה? אם אתם כל כך בעניין איך אמרת, זה חומר החיטוי הטוב ביותר, הפרסום נשמת הפה של התקשורת, אז איך אתם עושים לפיד והיפוכו?
אז אני אענה לך, יקירי. קודם כל, אני כבר מודיע לכולם, תדליפו כל מה שאתם רוצים. זה חשוב, מה שפוגע בביטחון המדינה, צנזורות תפסול. תדליפו. שתיים, ההתרגשות מהדלפה לבילד לא הייתה מהדלפה לבילד. אגב, היא לא הייתה מהדלפה לבילד כמו מהדלפה לג'ויש קרוניקל. מדובר בשני מסמכים. והסיבה פשוטה. כי במסמך הראשון מתברר שהוא פייק, ובמסמך השני, בניגוד לאיך שהוא הוצג, זה לא מסמך של סינואר, ולא של העוזר של סינואר, אלא של מישהו מאוד זוטר בחמאס, באיזו הרצאה נידחת שהוא נתן. ואת זה הסתירו המדליפים מהציבור, כי זה הורס את התזה של הביביזם במקור של ההדלפות האלה. ולכן, הרי אם, גם אם אתה מדליף, אתה צריך להיות חכם. וההדלפה הזאת נעשתה בטיפשות, ולכן מה ששינה פה זה העובדות. הנה, אני אקרא לך אפילו, בפרסום של הבילד היו טעויות, לא מדובר במסמך שכתב סינואר, אלא מסמך המלצות שכתבו דרגי ביניים וכו' וכו'. בג'ויש קרוניקל זה בכלל הרבה יותר דרמטי, ואני לא עלה אותך בזה.
כן, באמת.
אני לא עלה אותך בחיי.
באמת סינואר לא חושב שצריך לקרוא את החברה הישראלית, זה רק דרגי הביניים שחושבים את כל המניפולציות האלה במסע ומתן, ושצריך שיהיו הפגנות בישראל נגד הממשלה שיקראו לה להיכנע במסע ומתן לדרישות של חמאס. באמת סינואר, זה רק דרגי הביניים חושבים את זה, לא סינואר חושב את זה. זה שתקראו לביבי רוצח זה לא משרת את סינואר, זה שתעשו הפגנות בזמן מסע ומתן זה לא משרת את סינואר, זה שתקראו תגידו לביבי להיכנע בפילדלפי, זה לא משרת את סינואר. זה שתלך... לא, באמת, כאילו, מה צריך לעשות? ילד בן 3 שמנהל מסע ומתן לרכישת בימבה בחנות, כן? יותר אינטליגנטי מהמקום שבו אתם נמצאים, לגבי הסיטואציה, לגבי החטופים, זה פשוט לא יאמן. עכשיו, אתם שחקים אותה כאילו אני אומר איזה תורה מסיני, כאילו באמת, עכשיו הברקתי פה באיזו אמירה גאונית, אינון מגל אמר משהו שאנשים לא הבינו, לא, לא, הכל ברור.
אה, לא, אוקיי.
הכל ברור, הכל ברור, כן? אין חדש.
אני רגע רוצה לזרוק שאלה, כי אנחנו לא עושים את זה היום כרגיל, אז תגיד לי אם אתה רוצה שאני ענה, או שתתן עכשיו את הנאמבר ואני ענה לך אחר כך.
דבר, הכל בסדר, בן, אני לא כמוך, לא מתרגש, אני בזרימה, אני מהימין, אנחנו לא כאלה דידקטים, הכל בסדר.
זרימת הביוב.
כן.
ואם אתה לא מתרגש, אז בוא נקבר, כל פעם שאני אומר, מעיז להגיד, נניח שקרן, אתה מתחיל להשים אותי שאני מקלל אותך, ואני לעומת זאת, נתתי לך אישור, ואם אתה רוצה לקבל אותו, אז גם בכתב, לקלל אותי במה שאתה רוצה.
אוקיי.
אוקיי? טוב. אז קדימה, תתחיל, מזמן לא קלל, לא, ברצינות עכשיו, טוב, תסיים, יאללה, אני אענה לך בסוף.
בקיצור, מה הקטע? אנחנו בפסיכוזת המונים, פסיכוזת המונים. עכשיו, לא, זה לא, זה דרגי בין, פתאום לא, חוקרים את ההדלפה, מה ההדלפה, ולא אמר. בן, הכל אצלכם פוזיציה. גם אלחנן דנינו, שאתמול עשיתם אורגיה, כן, בתקשורת שלכם, חגיגה, פנטזיות, זה רק בגלל שהוא תקף את נתניהו. אם הוא היה מחזק את נתניהו, לא היה קורה כלום. לא היה אומר כלום. האמא, כן, עיניו הייתה אצלי אתמול בטלוויזיה. והיא אמרה שההפגנות לא החזירו אף אחד, והיא נגד זה, והיא בעד לחזק את לחבק ולחזק את החיילים וכולם. כלום, שום דבר, לא, הכל בסדר. אבל הוא תקף את נתניהו, כן? הוא תקף את נתניהו. אז חגיגה. מה זה חגיגה? פנטזיה. פנטזיה, הביאו אותו פתח את תבלה 12, את התוכנית של תבלה 12, את החדשות. אתם קולטים את האירוע? פתח את המהדורה, הרעיון... למה? כי הוא תקף את ביבי, זה הכל. עכשיו, ביבי ידע שהוא יתקוף אותו, גם כשהוא דיבר איתו בטלפון הוא תקף אותו, וביבי בכל זאת הגיע. אבל היה לכם הקלטות, למה? כי יגאל גואטה, החבר שלו, כל יום אצלו, הוא אמר, אני כל יום אצלו, אז הוא הביא את ההקלטה, יגאל גואטה, שהבנתי אגב שביקשת שזה, ש... שהוא התראיין פה היום.
כן, אז, עשית עליו, רגע, עשית עליו אתמול קמפיין גדול. כן, סבבה, בסדר. א', אני רק מעדכן, הוא הסכים, אתה הסכמת, דוברות כאן רשת ב' לא הסכימו.
אה, הוא לא אצלנו היום?
יופי, באת לעבודה, לא הצצת בליינאפ? משהו של הנימוס?
אתה
פוגע שוב בשר.
אתה לא תחשוף את זה שאני עולה לשידור, כן, ובפרי סטייל.
חשפת.
ואני חושב
שזה הדלפה, אגב.
זה הדלפה.
תחקרו אותה.
עכשיו תראה.
קיצור, הדוברות לא...
אז הוא שיחק לכם לידיים. תקף, זה אצל בנט, כשהוא הלך בקידה, כן, לנחם אבלים, לא עשיתם כזה בלגן, כזה אירוע. לא... תקפו את זה שם, הוא לא, תבלה 12 לא פתחו עם המשפחה את זה, עד כמה שאני זוכר, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שכן, כן, אבל אני לא זוכר שהיה אירוע, אני מבטיח לך, שרוב רובם של אלה ששומעים אותנו עכשיו, לא זוכרים אפילו שבנט היה בקידה, אצל, איך קוראים לו, שוטר ממשמר הגבול, מהגיבור הזה בג'נין שנפל, מה היה שמו, אתה זוכר?
חדריה שמואלי.
לא, לא חדריה, בקידה, בג'נין שנפל. היה בחור מקסים, בחור מקסים. טוב, תכף אני אזכר, בטח ישלחו לי עכשיו, בואו נראה. נועם רז, השם יקום דמו. תודה שלזינגר. ובאמת היה איש מאוד מאוד מיוחד, שנבנה בית כנסת על שמו, ו... לא היה כזאת אבלה, אני בטוח שרוב האנשים לא זוכרים את זה. אבל פה מדובר במישהו שתקף את נתניהו. הבנתם? וואו, תקף את נתניהו. לא משנה, תקף אותו מימין, תקף אותו משמאל, תקף אותו מלמעלה, תקף אותו מלמטה, מהצד, מ-80 מעלות, מ-90 מעלות, לא משנה מה. הוא תקף את נתניהו. זה הכל. עכשיו, אגב, אתה יודע מה? בוא תקשיב לדרוקר. מה דרוקר אמר אחרי שתקפו את בנט? אתם חייבים לשמוע את זה, חבר'ה? תחזיקו חזק את ההגה אם אתם נוהגים, זה מסוכן. אוקיי, תודה.
אני חושב שבנט לא צריך ללכת לדברים כאלה. אני חושב שאף ראש ממשלה לא צריך ללכת לדברים כאלה. אם אתה יודע מפורש שאתה הולך להתקבל בצורה הזאת, אתה לא צריך ללכת.
גם תפקידו לשאת גם את הכעס והעזב.
אני חושב שזה תפקיד של נשיא המדינה, לקח את זה על עצמו בזמנו, עזר ויצמן, אסון המסוקים, מאז הרבה אימצו את זה, מנהג יפה מאוד, אני חושב מכובד מאוד, נשיא מדינה הולך, ראש ממשלה הוא דמות ביצועית.
הבנתם? אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? שראש ממשלה לא צריך ללכת לניחום אבלים, הוא אומר, בגלל שתקפו אותו. לא צריך ללכת לניחום אבלים. אגב, כן, לפיד לא הלך לשום ניחום אבלים. באמת לא הלך לשום ניחום אבלים. חוץ מסעיד אלחרומי, שהוא הלך ואמר שהוא נפל בקרב. אוקיי, סעיד אלחרומי נפל בקרב. חוץ מזה, לפיד כראש ממשלה לא הלך לשום ניחום אבלים. בנט הלך לאחד. הבנתם את האירוע? תודה רבה, זה מה שרציתי, שתבינו. אגב, היו דברים, היו מתקופות אחרות, בהתקפות על ראש ממשלה, כשנתניהו היה יושב ראש האופוזיציה, וקראו לרבין בוגד ורוצח, ואני יודע מה, לא יודע מה, קראו לו זה, תקשיבו עכשיו, אתם להחזיק חזק את ההגה, להחזיק חזק את ההגה, תקשיבו עכשיו ליושב ראש האופוזיציה, מר בנימין נתניהו, איך הוא מגיב באולפן של ערוץ אחת זה היה, כן, על הקריאות רוצח או בוגד, או לא משנה מה שאמרו על יצחק רבין, שתבינו על מה אני מדבר למען השם. תודה.
עכשיו אני רוצה להגיד משהו לאנשים האלה, ובכלל הציבור. אנחנו עוברים ימי שחול וכאב שקשה לתאר אותם. ויש זעם ויש תסכול. אבל קריאות כאלה שמכוונות לראש הממשלה, מכוונות לראש ממשלת ישראל. זה לא חשוב מאיזה מפלגה הוא בא, הוא ראש ממשלת ישראל. זה לא ראוי, זה לא במקום, זה לא מוסרי. ואני פשוט אומר לאנשים האלה, תחדלו עם זה, כי כולנו נוקיע אתכם.
זה הכל, בן.
וואלה, שמה?
קצר, לא, לא.
חבל שבאת רק עכשיו, היית יכול לשנות את כל הקריירה שלי בעצם. היית אומר, מזכיר לי את הדברים האלה בזמנו. תראה, בוא...
זה המפלג, המפצל, המשסע, המשסע, כן?
גדול המפלגים והמפצלים בהיסטוריה של העם היהודי, ואני בטוח שהוא יכול להתמודד על ההיסטוריה הכללית גם, ולהיות בשלישייה הראשונה. לא מכיר משהו יותר גדול מזה. אפרופו מקודם, החמאס, כן? תשמע, יש חשיבות, בסוף כשאתה מדליף משהו, אתה צריך להגיד אם זה סינואר או אם זה איזה פקיד בעזה. ועל הפיצול של עם ישראל... החמאס לא יכול להשתלט, החמאס השתלט על אוגדת עזה, על בארי, על כפר עזה, על ניר עוז, כל זה כמובן מזכיר הקרב המשמרת שלכם. על פיצול עם ישראל זה אירוע כבר תפוס, כי המניואל, תורת פיצול עם ישראל הושמעה בזמנו על ידי האיש הכי קרוב לבני הזוג נתניהו, ואני שוב לא עלה אותך ואשמיע לך את זה מחדש, שמדבר על איך נתניהו וקמפיין נתניהו לוקחים את השנאה ורותמים אותה לצרוכיהם הפוליטיים, וזה המנוף שלהם, אומר את זה בקולו, ואפילו מסביר שמירי רגב היא ראש הקנוניה וגם קורא לה בהמה, ורק על זה הוא יתנצל אחר כך. עכשיו תשמע את הליינאפ של החדשות שלכם אתמול.
והנה דברים שאומר ראש הממשלה בנימין נתניהו לפני זמן קצר באשר לזעקת משפחות החטופים. הנה.
עכשיו אני אתן לכם פרשנות. ספוילר, היה ערוץ 14 חדשות אתמול, היה ליינאפ מפואר. לא היה שם את משפחת דנינו, אלא רק את התגובה. זעקת, היא אומרת פה מגי תביבי, הנה מה שראש הממשלה אומר על זעקת המשפחות. משפחות? איזה משפחה, מגי נשמה? על מה את מדברת? אתם מזלזלים בצופים. הצופים, דבר ראשון, אני מעריך שרובם יודעים על מה מדובר, ואלה שלא, חושבים שנתניהו פשוט השתעמם, היה לו איזה חצי שעה פנויה, הקליט סרטון על זעקת הרוב. אתם לא מראים, ולמה אתם לא מראים? כי אלחנן דנינו לא תקף את נתניהו. אלחנן דנינו אמר לנתניהו את האמת. הוא עשה אגב את זה במתינות ובנועם, וגם ברעיונות שהוא נתן אחר כך, הוא השתדל לו לתקוף את נתניהו, וכששאלו אותו על הדברים שהוא אמר, הוא אמר, מה חדש בזה? זו האמת. ועכשיו, מכיוון שצופי ערוץ 14 לא ראו את זה אתמול, שמעו את זה, או ראו את זה אתמול, בוא נשמע את זה אנחנו. הכל קרה במשמרת שלך.
השם ירחם עליי, זיכה אותי לנס, לנס שהבן שלי קבור בהר הקודש, בעיר הקודש. נס! אני צריך לחשוב על נס, לקבור גופה שלמה, נהיה נס? לאיזה מצב הבאתם אותנו? נס! שקברו את אח שלהם בגוף שלם, זה נהיה נס? איפה הגענו? מה קרה לכם? מה? תתעוררו! בבקשה! תגבירו אחדות, תגבירו אהבת ישראל. תפסיקו עם ספינים, פינים ושטויות, נו באמת! אתה מנהיג, נבחרת, נשלחת להנהיג, תנקה מעליך את כל השטויות, נכנס פה יותר מדי דברים, פנימה.
איזה דברים?
איזה? Yeah. תפסיקו להתעסק בלאסוף מנדטים, ולהתעסק בסקרים, מה יביא, מה לא, תפסיקו. אני באמת לא יודע אם הייתה עסקה או לא עסקה. אני לא נכנס לזה. אבל סלח לי, אדוני, הכל קרה במשמרת שלך. הבן שלי נרצח במנהרה שאתה בנית במשמרת שלך. סלח לי. סלח לי. אתה הרבה שנים בשלטון. הרבה מאוד. הבטון והדולרים נכנסו במשמרת שלך. אני לא אדבר על הבן שלי, כי אנחנו מקבלים את הדין באהבה. אבל אתה חייב את חייהם של כולם. אני אמרתי לך בטלפון, אנחנו בדיוק בפרשה הזאת של עגלה ערופה. מת גם מחוץ לעיר, אל יאמרו זקני העיר, ידינו לא שפכו את הדם הזה. כי מגלגלים זכות על ידי זכאי וחובה על ידי חייו. אני חס וחלילה, חס וחלילה, לא קובר. אני לא שותף לשיח שבחוץ. שתקנו 11 חודשים, כי אנחנו מאמינים בריבונו של עולם, וגם עכשיו אנחנו מאמינים בריבונו של עולם. אבל אני מרגיש שכלום לא משתנה. תסגור את עצמך בחדר, תחשוב על הערך היהודי שאתה מביא. לא על זהות יהודית של מדינת ישראל, נשלוט פה, נשלוט שם. בסוף הקדוש ברוך הוא עושה הכל. עם כל החוזק שהיינו לפני זה, הנה, קיבלנו בשמחת תורה סתירה שאין כמוך. סתירה. קיבלנו. אוכל האוויר ולאוכל רגלים, והבן שלי היה מהכוחות, אף אחד לא יכול להגיד לי שאני איזה דוס מהצד שלא מאמין בצבא. אני חינכתי את הבן שלי על הצבא. אני הייתי בצבא.
עכשיו...
או שאתה משמיע את זה, באמת לא שמענו את זה.
הוא צודק, קודם כל לדעתי יכול מאוד להיות שצופי ערוץ 14 לא שמעו את זה, ומכיוון שחלק מהם מזינים לנו
עכשיו. אצלי שמעו, שמעו, שמעו. אצלי בפטריוטים שמעו.
לא שמעו. מהדורת החדשות זה אמור לי.
בפטריוטים שמעו.
ואתה שואל למה...
8.5 רייטינג.
טוב, עכשיו, ברשותך בכל זאת תיתן לי לסיים. אז צופי חדשות 14 לא שמעו את זה, אלא רק את התגובה של נתניהו, שזה עוד רגע מביך ועמוס חרפה בהיסטוריה של הערוץ הזה, ולכן הם שמעו את זה עכשיו. שתיים, כמו שהרב דנינו אומר, זה באמת לא חדש. מה שחדש זה התשובה של בני הזוג הזה. עכשיו, באברי ושרקי אתמול בערוץ 12 הקרינו קליפ, יש בו עינון שלושה קטעים, חוזרים על עצמם כל הזמן. אגב, זה פתח מהדורות גם אז. קודם כל יש שם את אריאל שרון, כראש ממשלה יושב מול אחותו, במשפחתו של גלעד זר, השם יקום דמו, ושומע, והיא נותנת לו בראש, והדבר היחיד שהוא אומר לה, זאת האחריות שלי.
זה חומר שאני הבאתי אגב.
גדול, יפה. תשמע, אנחנו יודעים שהיית עיתונאי. שתיים, אתה עוד ערני, זה טוב. שתיים, ירדת גם, בוא תראה, אני בקי בקריירה שלך, ירדת גם בסנפלינג למצולות ים שם בזה. הייתה לי בן עובדיה, סיפרה לי את זה אלף פעמים. שתיים, את בנט עומד בטקס יום הזיכרון ושומע כללות ונוחל וגידופים ושותק. ושלוש, את יואב גלנט עכשיו עומד מול ראומה קדם שם בכפר עזה או בברי, כבר לא זוכר, שמתיחה בו דברים הימים ונוראים ושותק. ומול זה, הטקסטים הלא יאמנו באמת שנשמעו אתמול, היו של בני הזוג. כולל שהיא אומרת לאב השקול ברוב חוצפתה ותאובה, שהוא אומר דברים שאמרו לו להגיד.
היא לא אמרה ככה.
אתה רוצה שנשמע לך את זה?
היא אמרה דברים שאתה שומע, לא דברים שאמרו לך להגיד.
דברים שאמרו לך. תבדוק אותי. כי כל דבר שמעזים להגיד לבני הזוג המלכותי, זה, כל דבר שלא, זה מה אמרו עכשיו, אתה יודע, הזלזול, הגס והבוטה והאופייני, הרי היא לא נתנה לאתיופיות לעלות לקומת המגורים, זה הרי למה הוא גם סיפור הרב דנינו? כי הוא שסניק. עכשיו, קרמה, אם אתה מכיר אותה, בחורה נחמדה בסך הכל, is a bitch. אתמול אתה יושב פה ואומר, איגל גואטה זה השסניק היחיד שלא תומך או שמתנגד לנתניהו, ולמחרת מגיע עוד שסניק, ואני יכול להגיד לך, קודם כל רוב גדול במצביעי שס, הם ביביסטים, אני בכלל לא חולק על זה. אבל יש ביניהם כאלה שאומרים לעצמם את האמת. הרב דנינו הצטרף אליהם אתמול, הוא אומר ש-11 חודשים הוא שתק, אגב כי אמרו לו לשתוק, עד שהוא לא יכול היה יותר, והוא גם, הוא דיבר על ערכי היהדות, כן, שאתה כל הזמן שואל מי יותר יהודי, פחות יהודי, אז קרמה נכנסה בך אתמול ב-200 קמש, ובוא נאמר לסיום, וזהו, ואני הולך. בוא נשמע, זה 7 שניות, כי הוא, אתה זוכר, הוא אומר לו, והכל קרה במשמרת שלך, נכון? אז בוא תשמע את נתניהו, זה לא יקרה במשמרת שלי.
העם היהודי לא הצטיין בראיית סכנות בזמן. פעם אחר פעם הפתיע אותנו בפעם האחרונה בצורה הנוראה ביותר. זה לא יקרה תחת ההנהגה שלי. לא אכפת לי אם יגידו לי שזה ספין או לא ספין. אני רואה סכנה לקיומה של מדינת היהודים, אני מתארגן להדוף את הסכנה. זה מה שעם ישראל מצפה ממני, זה מה שאני עושה.
כן.
זהו?
תודה, ביבי.
אוקיי, אני רק רוצה להקריא לך ציוץ. רק אני מקריא לך ציוץ של יהושע שני, אבא של אורי, השם יקום דמו, שנפל במלחמה, שהוא כותב, כמעט 12 חודשים אני אב שקול, בני אורי מרדכי, השם יקום דמו, נפל לאחר קרב גבורה של 10 שעות בכיסופים, לא זכיתי להופיע בחדשות 12. למעט הופעה אחת קצרה ברצועה שולית, לא מהדורה המרכזית, לא חדשות 6, אתם יודעים למה. אוקיי, זה לגבי האירוע הזה. כן, הכל ברור. הכל ברור. מי מוזמן, מי לא מוזמן, מי פותח מהדורה, מי לא פותח מהדורה. זה כמו שאמרתי לך על איגל גואטה. איגל גואטה היה חבר כנסת. שום דבר לא הכשיר אותו להיות מגיש תוכנית ברדיו. חוץ מדבר אחד, שהוא נגד ביבי. זה הכל. חוץ מזה שהוא נגד ביבי, אין לו שום דבר ברזומה. הבנתי שהיה לו חנות או משהו כזה, יש לו חנויות בבני ברק או ברמת גן, לא יודע מה, של ממתקים או משהו באזור עם האלה, היה חבר כנסת משס, יצא, קיבל תוכנית ברשת בית. למה? כי הוא נגד ביבי. זה הכל. אתה נגד ביבי, תקבל תוכנית. אתה לא נגד ביבי, אין לך שום, אתה תומך בביבי, אין לך שום סיכוי להיכנס. אמרתי לכם, זה הפנקס האדום. הפנקס האדום, זה הכל. אתמול נדב אייל כתב, הבעיה היא, הוא כתב על הביקורת שלנו בצהל, קורא לי שונא ישראל וכל מיני דברים כאלה, כן, ומה הוא כותב? למה הם אומרים את הדברים האלה? כי יש להם תוכנית. כי יש להם תוכנית, זה מה שנדב אייל כותב, כן? זאת אומרת, לא רק שהם לא מכניסים אותנו לאולפנים שלהם, כן? הם לא מכניסים אף אחד, אף אחד, לא מגיש, לא כתב לו זה שתומך בבנימין נתניהו, היה אחד, היה אחד, אבישי בן חיים, כן? שמקום במצאו לא נודע, נעלם, כן? ולא נודע כי בא אל קרבו, האיש נעלם, כן? כל מי שהיה איזה צל ספק, איזה אב האמין, שאולי הוא זה, נעלם, נעלם, כן? אז הוא מתלונן, נדב אייל מתלונן שיש לנו תוכנית שבה אנחנו אומרים את דעתנו. אתם מבינים את האירוע? הנדב אייליים בסזון היו מסגירים אותי לבריטים. שתבינו, הנדב אייליים היו מסגירים אותי לבריטים. הבן כספיטים, שתבינו על מה אנחנו מדברים.
למה בדיוק? אני שואל את עצמי, למה אתה הולך לנדב אייל? יושב מולך יהודי שיכול להסגיר אותך יותר בקלות.
יפה, אתם, באמת הוא כתב שהבעיה היא שיש לנו תוכנית. איך הוא לא מתבייש? איך הוא לא מתבייש? איך הוא לא מתבייש? לכתוב את הדברים האלה. זה כמו שאהוד ברק לא מתבייש להגיד אתמול, יש לו, אני אשמיע לך את זה אחרי זה, 3,000 אנשים ששולטים במדינה ואנחנו צריכים להגיע אליהם, חצי אני מכיר באופן אישי, חצי אני אגיע דרך חברים, וצריך אותם לדבר איתם, ואנחנו נפיל את הממשלה. לא חטופים, לא שחיתות, לא קורונה, לא גז, לא מהפכה משפטית, לא שום דבר, פשוט להפיל את שלטון הימין. זה אירוע, לא מעניין אתכם כלום, פשוט אין לגיטימציה לשלטון הימין, אין לגיטימציה, לא משנה מה, אפילו אבנר נתניהו מתחתן, אז יצאו כל הפסיכופטים, כן, אני יודע מה, אורי מסגבים והמדרורים וכל הזה, ועכשיו נהיה אירוע, אני כבר מכין אתכם לקראת אירוע, אבנר נתניהו מתחתן, אסור לו להתחתן. אסור לו, הוא עושה בחוות רונית אירוע, אסור לו. הם יכולים להיות בחתונות, הם יכולים להיות בבתי קפה, הם יושבים בבתי קפה, אבל אם הם רואים מישהו מהימין, אז הם צועקים עליו, מה אתה יושב בבית קפה? הם עושים חתונות, אבל אם הבן של נתניהו מתחתן, הם צועקים עליו, למה אתה מתחתן? והם הולכים להפריע לחתונה. אין לגיטימציה לבן של נתניהו להתחתן, שתבינו. אין לו לגיטימציה להתחתן. הוא צריך לעשות את זה במרתף. במרתף, כן? הוא צריך לעשות את זה במרתף.
אחלה מקום.
כן.
הייתי בחוות רונית לפני יומיים, יופי של מקום.
לא, אתם מבינים על מה אני מדבר את הפסיכולוגיה?
יאללה, אנחנו נצא לדיווחי תנועה ותמשיכו אחרי.
אתה מבין מה אני אומר?
כן. סיימת?
לא סיימתי. עצר אותי באמצע. עצר שור בדישו, ואני שור אגב.
ברור.
מזל שור.
רק
איזה מזל אתה?
אתה בעיקר הפרעו שלה, אתה מכיר אותה אחרי הזה שחרשנו?
כן.
הפרעו שאומר, אני מוזניים.
מוזניים, מעניין, מעניין.
ממש. שווה שיחה נפלאה.
היו לי הרבה בנות זוג במזל מוזניים.
ומקום קבורתן לא נודע. חבר, בת הזוג האלמונית.
ישמע, הייתי, מה אני עושה עכשיו כשהוא עצר אותי עם כל הפרסומות האלה, ויש פרסומות, כן? זה מה...
לפני החגים.
אז, טוב, את הנושא ההוא אני אדבר אחרי זה, הנושא הזה אני אדבר פה, הנושא הזה, זה, אני רק יכול להגיד לך...
אתה לא מה שהיית, כי היית צריך להגיד, אתה מאוזניים גם ביבי, כי גם ביבי מאוזניים. אנחנו 3 ימים עם הבדל, ו-11 שנה.
גאוני. טוב, תגיד לי משהו. מה השם אמרת?
בבר.
בבר, בבר המכונה בברלי. אתה רוצה שנדבר על כל הנושא של ה...
לא, אני רוצה שתפנה את הזירה.
יאללה, דבר, עזוב, הנה, אני מבטר לך, יאללה, דבר.
כי פשוט דיברת, והשר הגיע. שר הרג אותי. הוא אמר שאני אמשיך אחרי הפרסומות.
כן, דבר.
לאן כל זה נעלם?
ידבר, נו, אני כבר לא זוכר מה דיברתי, אבנר נתניהו.
שר השם, הוא הראש והוא השם.
כן, נו, בסדר, יאללה.
טוב, אז אתה מתגולל על איגל גואטה, שהוא לא, מה הכשיר אותו לקבל תוכנית? זה כמו ששר נתניהו תתגולל על אנשים שלוקחים מתנות. או אתמול עוד דבר שמדהים שהיא אמרה, כשנתניהו, אגב, זה ירגיז אותך, אבל אני קובע רק בשמי שההזנה לשיחה, ובעיקר למה שאמרו בני הזוג נתניהו, מחדדת אצלי מאוד את ההבנה שאני חוזר עליה כבר שנים, שהאיש הזה לא קשיר לתפקיד ראש ממשלה.
לא ראוי, אתה בעקבות השיחה הזאת, הערכה שלך שאתה לא מצביע לו. ככל שהוא יתמודד שוב בבחירות.
לא, להצביע אני מחליט רק ברגע האחרון.
וזה ברגע, זה עוד לא סגור.
והכל יכול לקרות.
זה עוד לא בדיוק.
בדיוק. אבל, ואתה לא מקשיב, אם היית מקשיב, היית שומע שאמרתי, מתחדדת אצלי ההכרה שכבר קיימת.
אוקיי.
ושהוא מתחיל שם התיאורים, ואני לבד נגד כל המדינה וכל העולם, והיקום, ומה, אנחנו פה בשביל מנעמי השלטון? ואז היא אומרת, מנעמי השלטון. כן, גברתי הרקובה, העבריינית המורשעת, את המצאת, לקחת את המושג מנעמי השלטון למחוזות שהשלטון לא מכיר, והמנעמים, אתה זוכר את הוואפלות מנעמים? הסגולות האלה?
זה לא מה שהיה פעם.
תקשיב, הייתי חולה על הוואפלות האלה.
גם סבתא, אני.
רק את הסבתא שלהם כאלה. יפה, אתה רואה, אנחנו באותו...
אבל זה לא מה שהיה... קניתי לא מזמן מנעמים.
יש בכלל מנעמים?
יש, קניתי.
וזה לא
זה לא מה שהיה פעם.
תשמע, מה שהיה פעם לא יקרה.
בדיוק.
גם אתה לא מה שהיית פעם.
נכון.
בקיצור, אז קודם כל, יגאל גואטה באמת היה חבר כנסת, וזה אגב מכשיר אותו להרבה דברים, כי יודע איך השלטון עובד. היה עיתונאי חוקר אמיתי, עם סדרה מדהימה בשם האזרח גואטה, שהוא הולך לכל המקומות הכי רקובים והכי מעצבנים, שבהם דופקים את האזרח הפשוט, והופך עליהם שולחן. אבל שאתה תגיד את זה, כשאצלך יושב עסקן אילג, מסית ומגפון של, של אתה יודע מי, נגד הצבא, נגד כולם, בשם ברדוגו, שקיבל תוכנית גם ברדיו וגם בטלוויזיה, וריקלין, שהוא בכלל איש עסקים וארכיאולוג, וכל שאר הליצנים שמקיפים אותך שם, היחיד שיכול להגיד, שלפחות ברזומה הוא היה עיתונאי, זה אתה. ערוץ שלם, שמלהק אנשים, שכל הכישור שלהם בכף, הוא הכישור שלהם בכוף. למה ש... איך היא אמרה? אתה אומר מה שאומרים לך, ואגב, בדקתי. אתה אומר מה שאומרים לך, היא אמרה, וזה שאתה מביא את זה, זה היה באמת אחד הרגעים היותר הומוריסטיים
יותר
של האירוע.
יותר משעשעים.
בדיוק.
מה נראה לך?
ואתה יודע מה הבעיה שלי? שכשבאים ואומרים, נניח עושים לנו שט 5 שנים לתוכנית, תזכיר לנו את הרגעים המשעשעים, אז אני אף פעם לא זוכר את הרגעים האלה. בדיוק. עכשיו עוד דבר.
כן.
אין לגיטימציה כונן המקונן לשלטון הימין. חכה לגימת מים. יפה, תשרוק, תשרוק. הרגע הוא אמר שאין לגיטימציה שלטון הימין. אז בואו נתקן. הימין בשלטון 40 שנה כמעט ברצף. קודם כל, אם הימין לא יצליח להשיג לגיטימציה כשהוא בשלטון יותר זמן מאשר הוא לא בשלטון מאז קום המדינה, אז צריך לבטל את הימין. אבל זה לא נכון. הימין זה אביגדור ליברמן, שהתנגד לכל הדברים השמאלנים שנתניהו עשה, הוא התנגד. מההתנתקות דרומה. הכל, קטנים כגדולים. הימין זה גדעון סער. הימין זה נפתלי בנט. ויש לכם רשימה ארוכה מאוד של ימין, שהוא ימין אמיתי אידיאולוגי שהאנשים עומדים על שלהם גם כשקשה. ולא נוסעים את נאום בר אילן, ולא משחררים 1027 רוצחים, ולא מחזירים את, כאילו, את חברון, ואתם מכירים את הרשימה? אינו אני יכול לדקלם אותה באמצע הלילה, דתי הוא חולם עליה. אז הימין הזה הוא לא בשלטון. מה שיש בשלטון עכשיו זה ביביזם, זה פולחן אישיות. ומה שקרה, שבגלל שהביביזם ופולחן האישיות, המקור שלו, הליבה שלו, זה לשמור על בני הזוג בשלטון, כדי שיוכלו להמשיך ולשתות את מנעמי השלטון, הם התחברו לכהניזם. כי בידי הכהניזם המפתחות לאותו בלוק של 64, ומה שאנחנו רואים עכשיו, זה מדינה שדוערת ב-200 כמש, בהנהגתם של בן גביר וסמוטריץ' לתוך הקיר או התאום, תבחרו אתם איזה סוף מעניין אתכם, או מקובל עליכם יותר התרסקות או נפילה, רק כדי לשמור על האיש הזה, שהיא תמשיך לנסוע בכנף ציון, לעוד וויקנד בניו יורק, בעוד בקרוב מאוד, כי הקודם לא הספיק, לעוד נאום שלא ישנה כלום, בעצרת האום שמום, וזה היה אירוע, זה לא לגיטימציה של ימין ולא נעליים.
טוב, תראה, לא, יש לנו עוד דקה, שר. אני רק אגיד לך
ככה,
אין שום פולחן אישיות, אין שום פולחן אישיות. נכון שנתניהו איש מאוד מוכשר, באמת ברמה, בכמה רמות מעל הגמדים באופן כללי שמסתובבים, בטח אם אתה משווה אותו, לחלול
לפיד, כל האסונות קורים אצלו, איזה כישרון, שגם על שריפה בכרמל, וגם הזה, הכל קורה אצלו. כישרון, תשמע, אני לא רוצה להיות מוכשר כזה. לא, לא,
בטח אם אתה משווה אותו, ללפיד.
אם אתה דבר עכשיו אז אתה מסיים, אבל אתה גם
לא, אבל שנייה, היה פרסומות.
מה אבל שנייה, אבל הסבירו לך 6 דקות.
דיברת, אז תן לי רק לענות, שנייה.
לא,
אבל... יש אחרי זה... אז מה שאני אומר, בטח אם אתה משווה אותו לחלול לפיד, ובטח אם אתה משווה אותו לגנץ, ששמעתי אתמול את גלסנר, כן, אומר...
אין דבר אחד קוהרנטי, אולי אני אשמיע לך את זה שעה הבאה, אין דבר, דבר אחד ברור שגנץ אמר, אין דבר, איזה מפת דרכים, תפיסת עולם, משהו שגנץ אמר על משהו, תנו לי בבקשה משהו קוהרנטי, לא שחילי טרופר כתב לו בטלטרופר, אוקיי, שהוא מקריא את הדברים.
טלטרופר זה טוב.
כן, בטלטרופר. אין לי, אין, פרסומות,
תשמע,
אין מה אני אומר?
אמרת מקודם שהחלול, לא, גנץ הוא החלול, או החלול לפיד, לא יודע, בקיצור, קודם כל, את האימות שלך הוא לא עם לפיד, שנמצא במרכז, ולא עם גנץ שנמצא במרכז, אולי קצת מרכז ימין, אלא עם ליברמן, שר, אלקין ובנט.
ליברמן? אתה מקודם אמרת שליברמן תקף את נתניהו על כל מה שהוא לא עשה בימין, אתה מדבר על ליברמן שישב עם אבס, שישב עם יאיר גולן, שישב עם מרב מיכאלי, שישב עם ניצן הורוביץ, על אותו ליברמן אנחנו מדברים, רק אני בודק.
כן, כן,
רק בדקתי.
כן, כן. ליברמן, בדיוק זה, גם, אתה יודע, נתניהו הביא את ציפי לבני לממשלתו, ואת אהוד ברק לממשלתו.
אתה אמרת שעם המרכז אין בעיה.
לא, אני לא מדבר על מי ישב. בסוף נתניהו ישב עם כולם, אני מדבר על מה עשה. וליברמן התנגד לכל, לא אמרתי תקף, אמרתי התנגד.
הוא ישב עם מרץ.
נכון?
עם מרץ, הוא ישב עם הבאס.
עכשיו, אבל אתה מפריע לי ותפסיק עכשיו.
אבל אתה מדבר כל הזמן.
אני לא נכון, ממש לא. ממש לא משהו, אבל אתה רואה? הנה, תראה מה אתה עושה. ורק רציתי להגיד לך, בזמן המועט מאוד שנשאר, שלערכתי בחצי שנה שלו כראש ממשלה, היו ללפיד מעט מאוד ניחומי אבלים לעשות, בחיילים אני חושב שבכלל לא, ובאזרחים מעט מאוד, ועשיתי חשבון, אם ניקח את ה-1,700-1,800 נרצחים, בשעון של נתניהו, במשמרת של נתניהו, ואם נגיד למשל שכל יום הוא יבקר אחד, הוא מסיים את זה בעוד 5 שנים.
כן, אז זה...
ולפי
אז,
זה...
אז בוא 5 שנים, תבין, אז 5 שנים נדבר לגבי שהוא יפסיק להיות ראש ממשלה, בסדר?
לאן האיש הזה הביא...
יש לי משהו להשמיע לך.
שישאר ראש ממשלה עד בחר.
יש לך
משהו להביא אותנו.
כן, טוב, שעה שנייה, יש לנו לא מעט דברים לשמוע. אני חושב שאם אנחנו כבר מדברים על דברים לשמוע, אני רוצה, ודיברת על 5 שנים שיקח לנתניהו לבקר משפחות, ויש לו עוד הרבה זמן להיות ראש ממשלה. בואו נשמע דברים, תקשיבו, אני הולך להשמיע לכם סינק עכשיו של יאיר לפיד מלפני 5 שנים. 5 שנים, כן? יש שיר של דיוויד בואי, 5 years, מכיר אותו? לא משנה.
לא.
שים לי בבקשה.
שיר עוד רגע, תשיר עוד קצת.
אני יכול להשמיע לך אותו בהזדמנות.
בואי, אני אמור להכיר.
שיר טוב אגב. מכיר אותו? אוקיי, תן לי אותו רגע את לפיד, תקשיבו, זה קוריאה, קוריאה, לתפוס את ההגה חזק, לתפוס חזק, תודה.
המרד בליכוד כבר התחיל. אנחנו יודעים, בואו, כמו שבחירי הליכוד מדברים איתי בטלפון, הם מדברים גם איתכם בטלפון, אומרים לכם, זה אוף דה רקורד, אוף דה רקורד, אנחנו יודעים את האמת, המרד בליכוד כבר התחיל, הם לא הלכו, הם לא הלכו לבחירות.
קוריאה או לא קוריאה? קוריאה או לא קוריאה? את האמת, בן, קוריאה או לא קוריאה?
אני, יש לי וידוי.
נו.
אני מכין פה משהו, לא הקשבתי. סליחה. זה לא קורה לי הרבה, מודיע.
אני לא אשמיע לך אותו עוד פעם.
סליחה, אתה יודע, אני דביל, הייתי צריך להגיד קוריאה, אתה מתקדם. קוריאה, אני קראתי, אני קרוע.
אתה רוצה שאני אשמיע לך אותו?
לא, 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 תודה.
טוב, עכשיו אני הולך להשמיע לך משהו עוד גם כן מצחיק, תקשיבו. בכל זאת צריך קצת, צריך להשתעשע מדי פעם. אני הולך להשמיע לכם עוד סינג של דרוקר, כן? דרוקר, עכשיו תקשיב, הוא הולך לנותן את הרציונל, כן, את הלוגיקה, כן, של פעיל שמאל קיצוני בארבעה שלבים. אחד, תשימו לב, אני מכין אתכם לזה. הרפורמה בחינוך של קיש היא רפורמה טובה. 2, רן ארז חוסם שנים רפורמות טובות ביהירות וכוחנות. 3, חבל שהוא נכנע לסמוטריץ', כן? 4, הוא נכנע לסמוטריץ' בגלל שהוא זיהה שליבו גס בתלמידים כמו שהוא ליבו גס בחטופים. אני יודע, זה לא עושה שכל, זה לא הגיוני, אבל זה מה שהוא אמר אתמול, תקשיבו בבקשה.
ערב טוב, משמח מאוד שרן ארז נחל תבוסה, זה טוב למערכת החינוך, טוב לתלמידים. הכי טוב, אם זה יסדוק את השליטה הטוטליטרית של ארז בארגון המורים. הנהגה חדשה יכולה לשנות את פני התיכונים שלנו. לא יקרה כלום, תהיה אפשרות להשיג 6% מהמורים בתיכון בחוזים אישיים. רק טוב יקרה. אם ניתן יהיה לפטר מורים לא טובים בזמן נורמלי, ולתת יותר כסף למורים הטובים. רן ארז חוסם עשרות שנים ביוערה וכוחנות את כל השינויים הללו. חבל שהוא החליט להיכנע דווקא למי שהכי פחות מגיע לו. באופן לא מקרי כנראה, רן ארז טוב בזיהוי אנשים אטומים ויעירים. והוא הבין שמי שליבו גס בחיי חטופים, ממש לא יתרגש מחצי מיליון תלמידים שלא לומדים.
זהו. עכשיו דבר שלישי שאני רוצה להשמיע לכם, זה לא פורסם, חוץ מערוץ 14, אין פולוים, כי אתם יודעים, זה לא באג'נדה, אבל מנדלבליט, שאגב, לדעתי לא דיברנו על מנדלבליט וכל ההקלטות, כן? נפל לנו בין הכיסאות, ואתה אמרת שלמה נתניהו, למה נתניהו רץ לבית משפט למנוע את ההקלטות, למה מנדלבליט רץ לבתי המשפט למנוע את השידור של ההקלטות שלו? אם הכל סבבה, אם הכל בסדר, אם הוא לא עבר על החוק, אם הכל, מה קרה? מה?
אני אסביר לך.
אוקיי, אתה תסביר לי. בינתיים תשלחו לו בבקשה הנחיות, מה להגיד. בסדר? עכשיו, תקשיבו אתמול.
רוצה שאסביר לך? רגע, אתה מאתגר עכשיו, אתה רוצה שאני, לפני שאני...
יאללה, תסביר.
מנדלבליט, מה שמעצבן, קודם כל הוא לא עבר לחוק. מה שמעצבן אותו, זה שברגע שמתירים דבר כזה לפרסום, אז כאילו, מי שבוחר מה לפרסם, זה עמי צגל, או מישהו מהמדליפים, שזה יכול מאוד להיות אנשי נתניה, אומר, אם לפרסם, אז כל ההקשרים. עכשיו הוא אומר, הוא אמר לי, היד שאסרה, היא היד שיכולה להתיר, ומי שאסר את הדבר הזה, זה בית משפט לבקשת המשטרה, והם לא ויתרו על זה. מי שוויתר על הסודיות, זה אפי נווה, אבל הוא לא זה שאסר, ויש לו סוג של קייס פה.
כן, אז
אבל זה קצת משמם אותי.
גם את כל הקומפלקס השלם של נתניהו הם משדרים מהזה.
כן, אבל דבר. זה שודר בארץ, אתה שוכח את הדבר הבסיסי שכחת, בארץ אסור לפרסם את זה, והוא שודר בכלל
אוקיי,
בקנדה.
בסדר, הבנתי, זה לא אותו דבר, קיצור זה לא אותו ציור. עכשיו, אז מנדלבליט, אז רוצה יאיר אלטמן בערוץ 14, בחדשות של ערוץ 14, הביא אתמול עוד הקלטה שעל גבריאלה, עוד גבריאלה מה, איך קוראים לה? גבריאלה שלב? גבריאלה מי? איזה גבריאלה שמה? לא זוכר, בוועדה למינוי מאשית, תראו איך מנדלבליט תופר עם אפי נווה, והוא אומר לו, לי אסור, או משהו באזורים האלה, הוא אומר שם, תקשיבו, הוא תופר איתו, אסור לו לדבר עם האנשים, הוא תופר את זה עם אפי נווה, שימו לב.
יחיר אומר לי, תגיד לי, גבריאלה סגורה, לא, אני לא יחיר, גבריאלה סגורה.
כן, סגור, סגור, נעול.
אבל שלא יהיה לנו תקלות, בוא, באמת.
לא, היא בטוב, אני לא גם לא יודעת, אני לא יודע, היא... לא, יש לך, אני מכיר אותה, שותפים. גבריאלה, זה ממש, 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 ממש. לכן זה לא חשוב, חשוב אליי, מכירה אותי.
יופי, אז אם ככה... לא, גם היא אמרה שאתה תופעה מצוינת.
טוב, גבריאלה זה ממה, לאסור, היא לא מכירה אותי, הבנתם, אתם מבינים את האירוע? אתם מבינים את האירוע? יפה. עכשיו, אני רוצה להשמיע לכם את הדבר המשמעותי. אהוד ברק, כל התיאוריות על הדיפ סטייט וחונטה ששולטת, ברק אומר את זה בעצמו בהרצאה לפני כמה ימים, או אני לא יודע, בזמן האחרון, מדבר בפני איזה 200 אנשים, והוא, תקשיבו מה הוא אומר להם, יש 3,000 אנשים ששולטים במדינה, ואנחנו צריכים אותם לתפור כדי להפיל את הממשלה הזאת. אתם מבינים את האירוע? 3,000 אנשים, הוא אומר, חצי אני מכיר אישית, חצי דרך חברים, אנחנו איתם, כל האירוע הוא להפיל את ממשלת הימין. הבן אדם מסית במשך שנים למרד בשלטון, בגלל שהוא מקנה בנתניהו, בגלל התאוות והיצרים האישיים שלו, פשוט מנסה להחריב את המדינה. תקשיבו, זה אירוע, זה סינג קשה להאמין. אני מבקש לתפוס את ההגאים חזק, בבקשה, תודה.
אני בטוח שאם משביטים את המדינה לשלושה שבועות, ובטח אם זה בזמן הכנסת, ויש מחנה אוהלים ענק מסביב לכנסת, וראשי האופוזיציה משתתפים בזה, ושומרי הסף עושים כל אחד מה שהוא צריך, הממשלה נופלת. אני אומר, במדינת ישראל יש איזה 3,000 אנשים, יכול להיות שבלעדינו כאן רק 2,800, אבל 3,000 אנשים, שבסוף הם משפיעים על כל דבר. אני מניח שאני מכיר 1,500 מהם, ול-1,500 אחרים שאני לא מכיר, אני יכול להגיע דרך חבר משותף, אין מישהו בצד שני שאין לי חבר משותף איתו שיכול לדבר. אז אני מדבר בחודשים האחרונים עם הרבה אנשים, עוד לפני שהתחלתי לכתוב, התחלתי לדבר עם אנשים, אחד אחד, לפעמים ראש מוסד אקדמי, ראש של איזה חברת ענק, ראש של איזה גוף אחר במדינה, לפעמים שניים ביחד. ואני מתאר להם את זה, צריך לקום ולהפוך את השולחנות, לקום בקורסות, להפוך את השולחנות, ליישב עד שהממשלה נפלה.
הבנתם? הבנתם? זה האירוע. הם שולטים במוקדי הכוח, זה מה שאני אומר כל הזמן, הם שולטים במדינה, הם שולטים במוקדי הכוח,
והוא אומר שהאנשים האלה ששולטים במוקדי הכוח צריכים להוביל להפלת השלטון הדמוקרטי במדינת ישראל. הפלת השלטון הדמוקרטי, רצון העם, רצון הבוחר, 3,000 אנשים צריכים להפיל את הממשלה, כן, שנבחרה על ידי העם. אתם מבינים איזה אירוע מטורף זה? הם אנשים לא דמוקרטיים. זה לא יאמן. והדבר המרכזי שבו אני רוצה, זה היה הפרומו, כן? זה היה האינטרו, מה שנקרא. תראו דברים שאומר, זה היה האינטרו, כן? זה היה האינטרו. עכשיו מתחיל השיר. שימו לב דברים שפרסמו אתמול, אריאל כהנה, עמית סגל, הם נמצאים בארצות הברית, בוושינגטון, באיזה כנס, קוראים לו M-E-A-D. לא יודע מה זה, אמריקאי, ישראלי, לא יודע מה. גורם בכיר אמריקאי אומר להם, כן? שמעורב בעסקת החטופים. האחריות על חמאס, דיברתי על זה עם נתניהו כמה פעמים, אבל הפוקוס על חמאס, אם הם יסכימו לשחרר חטופים על פי המתווה, יהיה הסכם. מעולם לא היינו בעמדה שחמאס אמר כן, והיה צריך לגייס את ישראל. מעולם לא היינו בעמדה שחמאס אמר, אם תעשו כך, תהיה עסקה. היו זמנים שאולי ישראל יכלה לעשות מעט יותר, אבל הלחץ הוא על חמאס וצריך להיות עליו. חמאס רוצה שהלחץ יהיה על ישראל. חמאס צריך רק לשחרר חטופים. אם חמאס יקבל את הכוח בעזה, זה לא יעבוד. אני מבין את הטענה שאם ניקח נשק מישראל, תהיה עסקה, ואני אומר לך שאם נעשה זאת, לעולם לא תהיה עסקה. ישראל הכניסה תנאים שחמאס רצה. זה לא שישראל ישבה עם הידיים מול דרישות חמאס. בקיצור, כל האשמה על חמאס. כל האירוע על חמאס. ויותר מזה, אפילו גנץ אמר אתמול לבלינקן, כן? גנץ אמר אתמול לבלינקן, לצד זאת הדגשתי כי לאחר חודשים שבהם חמאס לא קיבל את המתווה, מצופה מהעולם שייתן גיבוי לישראל להגביר את הלחץ האזרחי והצבאי בעזה. זה מה שהביא את עסקת החטופים הראשונה, וזה גם מה שיזרז את הכרעת חמאס. תגיד לי, איפה היה גנץ כל החודשים האלה? למה אתם מאשימים את נתניהו? למה הוא יצר מצג שווא שנתניהו אשם? למה הוא דיבר על שיקולים פוליטיים של נתניהו? למה אתם עושים את העלילת דם הזאת על נתניהו? למה אתם קוראים לו רוצח? למה אתם ממשיכים להפגין נגד הממשלה? למה אתמול הפגנתם מול דרי? כשכולם אומרים לכם שמי שתוקע את העסקה זה חמאס, למה אתם עושים את זה? למה אתם שופכים את הדם? זו עלילת דם. אתם שופכים דם. למה אתם עושים את העלילת דם הזאת? למה? תקשיבו מה האמריקאים אומרים, זה חמאס. אתם פשוט מעלילים, כי אתם, בגלל שיקולים פוליטיים, אתם מעלילים על נתניהו. זה דבר שלא יעשה. אתם עושים דבר שלא יעשה. בזמן מלחמה. תפסיקו. תתאפסו. תגידו לעצמכם, כמו שאמר גולדשטיין, אלי גולדשטיין מהעבודה, הוא אומר, אנחנו שונאים את נתניהו יותר ממה שאנחנו רוצים לשחרר את החלופים, את החטופים. זה אלי גולדשטיין אמר, גולדשמיט, איך שקוראים לו, גולדשטיין זה שחקן, אלי גולדשמיט, איך שקוראים, לא זוכר. גורנשטיין זה שחקן. הוא אומר את זה בעצמו, הוא אומר, הוא בעיד על עצמו. אתה יודע שזה נכון. תפסיקו, תפסיקו.
נגמר. יום אחד, יום אחד יצטרכו להשפז אותך, זה בטוח, ותזכור את הנבואה הזו, אבל אז כבר לא
כל מה שאמרתי זה שקרים והבלים גם?
לא, זה יותר גרוע. אפילו אתה לא יודע את השם של האיש מהעבודה שפרש מהחיים הפוליטיים לפני 24 שנה, ואין לי מושג מה הוא אמר, אבל זה גם טיעון. ובכן, אחד, לא נפסיק. שתיים, נתניהו הוא מלאך חבלה שלא רק שופך דם, אחראי לשפיכות הדמים הכי גדולה בהיסטוריה. שלוש, כששני עיתונאי ימין שידועים כתומכי נתניהו פחות או יותר מביאים ציטוט אנונימי מאמריקאי, אני חשדן. לעומת זאת יש לי את הנשיא ביידן בכבודו ובעצמו שנשאל לפני כמה ימים און קאמרה אם נתניהו עושה מספיק או עושה הכל ואמר לא. ואני דווקא מאלה שאומרים שרוב האשמה היא על סינואר, אבל סינואר הוא לא ברזומה שלי ולא בתחום השיפוט שלי. אני, תחום השיפוט שלי זה מלאך חבלה שהחריב מדינה, הפקיר אזרחים וגרם לדבר שלא קרה פה מעולם, והוא צריך עכשיו לעזוב הכל, להפסיק לנעום על פילדלפי, כי זה ספין, ולהחזיר אותם, לעשות הכל. ברגע שאני אשתכנע שהוא עושה הכל ולהחזיר אותם, האירוע ייגמר. ואנחנו לא נפסיק, לשיטתך, כי אתם עשיתם פי מיליון יותר על כלום ושום דבר. עכשיו רגע, שאני לא אשכח, כי אמרת הרבה דברים. חברים, סיפור מנדלבליט ואפי נווה זה הסטנדאפ הכי מגוחך ומטומטם ולא יאמן וחצוף שנשמע פה אי פעם. הקלטות של שני אנשים שהם דמם ובשרם של אותם ביביסטים, אפי נווה, לפני חצי דקה, אתה הרצת אותו לרשות לשכת עורכי הדין, אחרי שהוא כבר הורשע בדין באירוע אחד, בשני, מין תמורת מינוי, אני לא זוכר, זה נגמר, הבריח את המעבד שלו פה, התברר שהבן אדם הזה הוא ריקבון נייד. אני רואה את אפי נווה, שומע אותו, לא חשוב באיזה הקשר, דבר ראשון נכנס להתקלח. ואתם את האיש הזה הרצתם, כל מכונת הרעל בערוץ 14, ומנדלבליט, שהיום הוא הנמסיס, אבל אז... ב-2015 הוא היה דמכם ובשרכם, ואני כבר צייצתי והעליתי את כל הציוצים הריקליניים והעינון מה, להגן על מנדלבליט, וברור ש... ומי שואל את זה שם, ריקלין? כן, אז מה? אז הזיקה הפוליטית, כי גרוניס אמר שיש לו זיקה פוליטית ולא יכול להיות יומש, למה זיקה פוליטית? הרי סך הכל היה מזכיר הממשלה של נתניהו, ואז כתבתי, מה הכיפה שלו זה הזיקה הפוליטית? אז שני האנשים האלה, ולא ניכנס עכשיו לתוכן, כי אני לא מצאתי שם אף עבירה, מצאתי שם בדיוק את הדרך שבה מתנהלים מינויים במדינה דמוקרטית, עושים לובינג, מדברים, מתחכים, ככה זה, זה לא
נעים. לא, זה אסור, זה אסור, הוא עשה מעשה שאסור.
ינון, אתה מפריע לי. תפסיק לעשות את זה פשוט.
אתה גם הפרעת לי. רק שאלתי, כמו שאתה אמרת, אני רק שואל אם מותר לי להעיר הערה קטנה.
קודם כל לא הפרעתי לך.
כמו ששאלת, אז אני רק שואל.
שניתי מרק כשאלת,
אז בוא נחשיב. אני נתתי לך להעיר הערה. נתתי לך פעמיים.
אז בבקשה, אז הנה, נתתי גם אני לך. לא, אין שום עבירה בדברים, ואין אסור, וכשאומרים שהוא דיבר עם האומה ועדת איתור, אז אני מבקש, תפשפש ותביא לי את הנהלים אם הם כתובים איזשהו מקום. אבל זה בכלל לא העניין. העניין הוא שאתם עכשיו טוענים שהמערכת רקובה, כשכל הריקבון הזה הוא שלכם. ושני אנשי ימין, כן, לרגע התבלבלתם. עכשיו הבאת באמת בעבודה עיתונאית מדהימה. הבאת את ההקלטות של אהוד ברק, שאגב, האירוע גלוי.
זה לא אני, זה מיכל אגמון, החשבון של מיכל אגמון.
כן, אבל זה אירוע גלוי, זה אירוע פומבי. אתם כל כך מגוחכים. עכשיו, כן, יש 3,000 אנשים משפיעים בישראל, כמו שיש בכל מדינה שכבה כזו, שקשורים לכל החלקים, מהצבא, דרך האקדמיה, דרך התעשייה, דרך הטייקונים וזה. ואגב, הם לא מדגים אותי ה-3,000, מדגים אותי ה-300,000, שלפי המחקרים המדהימים של פרופסור דן בן דוד, מחזיקים את המדינה לכתפיים בכל מה שקשור לתוצר הלאומי ולכלכלה ולתרבות וכו', והם עכשיו אלה שעוזבים פה. ובסוף אנחנו כולנו נראה כמו ירושלים, יכול מאוד להיות שינון מגל עוד יישאר, אבל זה לא יחזיק הרבה זמן מעמד. ואני רוצה להדכן אותך, אהוד ברק פועל ללא לאות להפלת הממשלה. זה התפקיד של אופוזיציה במדינה דמוקרטית. בדיוק זה. אתם התחלתם לפעול להפלת הממשלה שלא קראתם אפילו לראש הממשלה, ראש ממשלה, דקה אחרי שהיא קמה, והפלתם אותה בסוף על חמץ, חיפושים על חמץ בכניסה לבית חולים, כן? אחרי איזושהי החלטה של בגץ, ואתם רקדתם על דם שנשפח בפיגועים באמצע גל של טרור, באותה הצרט שבה השרלטן מלאך החבלה נעם וצווח שצריך את כולם לשלוח הביתה כי הטרור מרים ראש. ועכשיו אחרי חורבן כזה, אז באמת זה נורא, תפסיקו, נשמה, תסתכל עליי, אנחנו לא נפסיק, וגם אם לא נצליח, מה שאתה רואה פה עכשיו מולך, זה מאבק של פטריוטים ישראלים להציל את הממשלה, את המדינה, זה פשוט דין רודף של חילונים, מממשלה שהולכת להשמיד אותה עד הסוף, אנחנו כבר ב-70%, עוד לא הגענו ל-100, ועכשיו אני אקריא לך ציוץ שלי משבוע שעבר, היום לפני 17 שנה השמידה ישראל כור גרעיני פלוטוגני שהלך ונבנה במדבר הסורי. חיל האוויר תקף אותו זמן קצר לפני שהפך לכור חם, כלומר מתפקד ושמיש. ראש הממשלה אהוד אולמרט היה אז ברווז צולע עם 7% תמיכה ציבורית בעקבות מלחמת לבנון השנייה שעדיין התפסה ככישלון מהדהד. אם נתניהו היה במקומו היינו שומעים לא מעט נאומים מרהיבים, מלאכת מחשבת עם הצגות צבעוניות נגד הכור. אבל הוא לא היה תוקף כי לא הייתה לגיטימציה. אולמרט היה ראש ממשלה לא פופולרי, אבל הוא לא חיכה לפופולריות או ללגיטימציה. הוא ידע שאיום כזה על ישראל חייב להיות מסוכל, והוא עשה את זה בחדות ובשקט מוחלט. הוא היה אחרי מלחמה קשה מאוד שפגע בביטחון העצמי של ישראל והרסה את המערכת החיסונית שלו עצמו. הוא ידע שתקיפת הכור יכולה להביא למלחמה נוספת, קשה בהרבה מקודמתה, אבל הוא לא היסס. ביטחון ישראל מעל הכל. הממשל האמריקאי שקיבל מישראל את הדיווח על הכור הסורי בזמן אמת, סירב להפציץ אותו. הנשיא בוש הציע לאולמרט ללכת למהלך מדיני באום. אולמרט סירב, כשיש לך עסק עם איום קיומי, אתה לא הולך למהלך מדיני. ולכן זו אינה הערכה אלא קביעה. אם בנימין נתניהו היה כאן ראש הממשלה ב-2007, לבשאר אל-אסד הייתה מזמן פצצת גרעין. תודה.
אני לא מבין, אם אפי נווה הוא נוכל, מושחת, עבריין, כל מה שאתה אומר, אז למה מנדלבליט מפעיל אותו? הוא המועמד להיות היועץ המשפטי לממשלה. לא הבדתי, אתה בא אליי בטענות שאני רצתי את אפי נווה, ואנחנו וזה וכל... מנדלבליט מפעיל אותו, כן, כמחר שלו, להיות יועץ משפטי לממשלה. בן, אתה מבין על מה אנחנו מדברים? הם תופרים את החברים בוועדה למינוי יועץ משפטי לממשלת ישראל. לממשלת ישראל, היועץ המשפטי של מדינת ישראל. הוא מפעיל את אפי נווה. מה אתה מדבר עליי? מה זה קשור אליי? מה אתה מדבר על אפי נווה? אתה מדבר על אפי נווה, אני הולך להתקלח, אני לא הולך להתקלח, כל מיני דיבורים וכל מיני... מנדלבליט הפעיל אותו. ההקלטות הן של מנדלבליט מדבר עם אפי נווה. ואשתו של מנדלבליט, שהיילה חסון הביאה אתמול, או שלשום, את אשתו של מנדלבליט מדברת עם אפי נווה. הכל אצלכם הפוך. הכל הפוך. מה הקשר... מה, לא הבנתי על מה אתה מדבר. אנחנו רואים איך מנדלבליט תופר את התפקיד שלו, מדבר עם שי ניצן, הוא מדבר עם שי ניצן עם הפרקליטות, והוא מסביר להם, שהאלטרנטיבה זה מישהו שהוא נגד המערכת. ולכן הם צריכים לבחור בו, למרות שיש לו את התיק פתוח וכל הדיבורים האלה וכל הסיפורים, ועדיף להם לבחור אותו עם שי ניצן. עכשיו, מה היה בשיחה עם שי ניצן? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים מה שי ניצן אמר לו. אנחנו רק יודעים ששי ניצן היה לו אינסנטיב שם ורצון, והוא פעל לתפור את נתניהו. זה מה שאנחנו יודעים. ובסוף מנדלבליט תפר את נתניהו. עם שוחד שזרקו אתכם כבר מכל המדרגות. זה מה שאנחנו יודעים, שלא היה שוחד. זה האירוע. זה האירוע המדהים, שחמש שנים מתגוללים פה על ראש ממשלה, אחר כך אתם באים. מה פתאום? מה קשור אוסלו? מה קשור התנתקות? מה קשור שחמש שנים מעסיקים את ראש ממשלה במשפטים שלו, וכל ערב גיא פלג מקריא את המלילים, ועושים סרטים, וכל... מה זה קשור? זה לא קשור לזה שמדינת ישראל קורסת. זה לא קשור. וסרבנות, ולא קשור סרבנות, ושמוצאים את הכסף ומחריבים את המדינה, וכל זה. זה לא קשור, שום דבר לא קשור, רק ביבי השם. ביבי השם. אבא שקול יוצא על נתניהו, ביבי השם. כולם, הוא השם כל היום. מה פתאום? אנחנו לא החרבנו את המדינה. לא עשינו חמש שנים, תפרנו אותו עם משפטים שבסוף זורקים אתכם מהמדרגות, וצוללות, וגז, וקורונה. קורונה דיברו על שוחד שהוא לקח כסף מפייזר בשביל להפיץ את הקורונה. אתם זוכרים? גם זה היה. והבן דוד בטיסנקרופ עם הפלדה וכל הדבר הזה. כן? והנישוב. לא, אנחנו לא החרבנו מדינה. וזה בדיוק בא לילדי ביטוי בדברים של אהוד ברק, זה לא לגיטימי, אהוד ברק הוא לא אופוזיציה, מותר לו לרצות להפיל את הממשלה, אבל הוא לא מדבר להפיל, בשיטה דמוקרטית להפיל הממשלה, הוא מדבר על לעשות פעולות של אליטה, והוא מדבר על שומרי הסף, הוא גם אומר שומרי הסף יעשו את מה שצריך, זה מה שהוא אומר, שומרי הסף יעשו את מה שצריך, והוא אומר, מיארה מתנהגת מצוין, משהו כזה, אני לא זוכר בדיוק את המילים, בינתיים היועצת המשפטית, מיארה מתנהגת מצוין, אנחנו באירוע של מרד. זה לא לגיטימי, לא, הדברים של אהוד ברק, מה שאתם עושים זה לא לגיטימי, אתם הורסים את המדינה, אתם מחריבים את המדינה, ואני אומר לך, האמריקאים אומרים על חמאס, אתה אומר, אנחנו נמשיך. כאילו, עשיתם פה, כשרצחו את השישה הקדושים האלה, כן, אז אתם, אז גם, עשיתם כאילו נתניהו רצח אותם. אתמול שירית אביטן מפרסמת במהלך הדיון בקבינט אמש, בצהל הבהירו סופית כי רצח החטופים היה קשור לחשש של המחבלים מהתקרבות הכוחות אליהם. בנוסף, בצהל הציגו את ממצאי הבדיקה הפתולוגית שהראתה כי רצח החטופים התבצע ביום חמישי, לפני החלטת הקבינט על פילדלפי שהתקבלה בשישי לפנות בוקר ופרסומה והתפרסמה אז בתקשורת. אבל אתם עשיתם את זה, את כל התבלה וכל האירוע וכל הפכתם את המדינה כאילו שההחלטה על פילדלפי הובילה לרצח החטופים. אתם פשוט שקרנים. אתם פשוט שקרנים. והכל מטעמים פוליטיים. ואני מסביר לך, תראה מה האמריקאים אומרים. האמריקאים אומרים שחמאס השם. אתה אומר לי, אנחנו נמשיך. לא יעזור כלום. הנה שירית אביטן אומרת שהפתולוגיה, הבדיקה הפתולוגית, מצאה את האירוע הזה. אתם ממשיכים. לא יעזור כלום. זו מחלה חסוכת מרפא. יש מחלות שאין להם תרופות. זה לתרופה לרלביזם, לרק לא ביבי, אין תרופה. זה פשוט דבר נורא. לא משנה איפה אתה מסתכל, הכל מעוות. הראש לכם מעוות. השנאה קלקלה את השורה. טירוף מוחלט, אין כלום חוץ מביבי ביבי. הכל טירוף, הוא אשם, הוא רוצח עכשיו, הוא היטלר, אנחנו נחריב את המדינה, אנחנו נביא 3,000 אנשים, אנחנו נפיל את הזה, שומרי הסף איתנו, האקדמיה איתנו, התקשורת איתנו, המתכל איתנו, הכל, אפילו בתקופה של של הרפורמה, כן, הרמטכ"ל לא קם ואמר, תפסיקו משוגעים, אני כפוף לממשלה, הוא לא אמר את זה. ראש השב"כ לא אמר את זה. זה דבר נורא. זה פשוט דבר נורא מה שאתם עושים למדינה. אתם פשוט מחריבים את מדינת ישראל. אתם מחריבים, זה חומר של חורבן. אם אתם לא תתעשתו, זה דבר מסוכן. הימין לא רוצה לפרק את המדינה. הימין ממלכתי. אתם מפרקים את המדינה. מה רצית, שר?
שתיתן לי לענות, כי צריך לצאת לפסם.
גם בן פה. אתה פה.
כן, כן. טוב. הוא חוזר על השקרים פשוט. אתה מסביר לו שהנשיא הרגע אמר שנתניהו לא עושה מספיק, והוא חוזר על השקרים על האנונימי שעמית סגל ואריאל. הוא שומע, עכשיו, מנדלבליט מפעיל את אפי נווה כמחר שלו. אחד, לא נכון, אפי נווה, בזמן השיחות, הוא יושב ראש לשכת עורכי הדין, יש לו השפעה על המינוי, ומנדלבליט עושה לעצמו לובי, כמו שכל אחד עשה לעצמו לובי, כשהתמודדות על כל תפקיד עבר. וההבדל בין מנדלבליט של 2015 מהקלטות לינון מגל של 2023 מהקמפיין האחרון לרשות לשכת עורכי הדין הוא שב-2015 אפי נווה היה איש רגיל, לא מושחת, לא רקוב, לפני שיצא הכל, לפני תמורת מינוי, לפני הברכת המאהבת ארצה, לפני כל הריקבון הסחי והרפש. ולכן היה לגיטימי שהוא ידבר עם מועמד לתפקיד היועמ"ש. לעומת זאת, מכונת הרעל אימצה את אפי נווה אחרי שהכל התברר, והריצה אותו לתפקיד, ועכשיו תוך שנייה היא מתהפכת לנסות להעביר את הספין למנדלבליט, ואני אומר לך שאין שום חשד לשום עבירה בקלטות האלה, ולסיום הפרק הזה, אני אקריא לך מה בנימין נתניהו אמר אחרי מינויו של מנדלבליט, מזכיר הממשלה שלו, לתפקידו יועמ"ש. אביחי מנדלבליט הוא מעמד ראוי ביותר, אמרתי בפני הוועדה, ואני אומר את זה לכל אדם, אנחנו נמצאים במאבק בינלאומי גדול, במשפט הבינלאומי, יש לנו התקפות וכולי, זאת חזית חדשה, בנושא הזה יש למנדלבליט יתרון עצום, ראינו גם את ההתנסות המעשית שלו כפצר, וגם הניסיון האקדמי והמחקרי שלו שניסיון מוביל, היועמ"ש צריך להיות גם מסוגל לכוון את המערכת שלנו במאבק המשפטי הבינלאומי, ופה יש לו יתרון עצום ומובהק, שידרש לו בשנים הקרובות, מנדלבליט גם חובק את העולם המסורתי של הבנת החוק, אכיפת החוק, שלטון החוק, אבל הוא גם נוגע בעולם. בקיצור, אתם פשוט מתהפכים על עצמכם, ואתה מנסה להסביר את זה, ובואו ניתן לך רמז, אתה מנסה להסביר את זה ללא הצלחה. הספין הזה לא יעבוד. ועכשיו, לגבי החרבתם את המדינה, תקשיב, גם אם נרצה הרבה, זה לא יצליח, כי אתם, היא כבר נחרבה. עכשיו, כמה שלא תהפוך את זה ותתמרן את זה ותלך לפה ותחזור לשם, מי שחתום על החורבן זה השלטון בזמן החורבן, השלטון שהתעלם מכל העזרות שההפיכה המשטרית המטורללת שעכשיו תוך כדי מלחמה הם חוזרים אליה בלי בושה, מפרקת פה את מדינת ישראל לגורמים, והוא לא רצה לשמוע לא את הרמטכ"ל, ולא את שר הביטחון, ולא את הקצינים שיהיו לכנסת, ולא אף אחד. הוא הרכיב את המשקפיים הוורודים שלו, ועכשיו השופרות שלו, שהמכהן הגדול ביותר בהם זה אתה, מנסים להציל את האשמה הזו על אחרים. זה לא יצליח. ועוד דבר חשוב, אמרת מקודם רק לחץ צבאי, לא, למרבה הצער לא, הוא כך שלחץ צבאי עכשיו הורג את החטופים, והסביר לכם את זה הרב אלחנן דנינו, זה אפילו לא יהודי מה שאתם עושים עכשיו. אחרי 11 חודש הגיע הזמן להחזיר את החטופים ולעשות כל מה שצריך כדי שהם יחזרו. ומשפט אחרון, למה שהאישה היא, כן, שלא יודעת מה זה מנעמי שלטון, או היא זורקת מדי פעם למשפחת דנינו, הדרג הצבאי מנע ממנו. לא שקרנית, עבריינית, מורשעת. הדרג הצבאי לא מנע ממנו כלום. הוא בכל קמפיין הסביר לנו שצריך לבחור אותו כי הוא מר ביטחון. אז תאכוף את דעתך על הדרג הצבאי, הם צריכים לציית לך, פשוט לא עשית את זה כי פחדת, ברחת הביתה ועשית בחיתול שלך אחרי כל פעם שהיה סבב עם חמאס בלי לעשות כלום. פרסומות.
טוב, הגיע הזמן שנעשה גם איזה רעיון בתוכנית הזאת.
יאללה.
טוב, שלום אופר גלם.
שלום, היי, בוקר טוב, ינון, בוקר טוב, בן.
אח של רב סמל ראשון במילואים, יוחאי חי גלם, השם מקום דמו שנפל מפגיעת צלף בשכונת זיתון במרכז רצועת עזה, ב-28 באוגוסט, זה יוצא לפני שבוע וחצי.
נכון, בערך, כן.
שבועיים כמעט. מקום ינחם אותך.
תודה, תודה לכם.
קודם כל, הבנתי שיוחאי היה משהו מיוחד.
כן, לגמרי, אומרים ככה.
ספר.
יוחאי הוא הבן הקטן במשפחה, הוא החמישי, אני הבכור, בינינו 18 שנים, ויוחאי הוא הקטן מבין כולנו. הדיבור הוא שהוא לקח מכל אחד ככה משהו, ויצא הוורסיה הטובה, האיכותית ביותר של המשפחה, של האחים. מלאך חמד של בן אדם. אם זה
איפה אתם בארץ?
אנחנו מנתניה. משפחה מנתניה.
קשור לכדורגלן שהיה בנתניה פעם?
לא, לא קשור.
היה גלם.
תגיד, אתם רוצים עכשיו להעלות אותו בדרגה?
כן, אנחנו נתנו את היקר מכל, ובאמת יש לנו בקשה אחת למשפחה, לצוות שלו, צוות שהוא הלך איתו 14 שנה ביחד מאז הסדיר בסיירת רימון, וגם למפקדים שלו שבאו וביקרו אותנו, כולם ממש באיחוד דעים שמגיע לנו להיות מה שהוא היה בפועל, גם בלחימה במשך שלושת הסבבים, וגם בין הסבבים כשהוא היה בבית והיה מגבש ויושב על אקסלי ב-3-4 לפנות בוקר ומנסה לגייס עוד ועוד לוחמים, גם כאלה שפרשו וגם כאלה ש יצאו משירות בגלל בעיות כאלה ואחרות, וגם כאלה שהובים מארצות הברית. מה שהדבק של הצוות, זה ככה הם כינו אותו, שהוא הדבק של הצוות. והבקשה הצנועה שלנו זה שבאמת יהיה אפשר לציין את עצם העובדה שיוחאי היה מפקד הצוות, לתת לו דרגה ייצוגית כזו.
הוא היה בפועל מפקד הצוות?
כן, כן, הוא פשוט הפך, למרות שהוא לא קצין, הוא רס"ר. והוא הפך להיות, באיזה נסיבות פתאום הוא נהיה בעצם המפקד בפועל?
זה התחיל עוד לפני ה-7 באוקטובר שהם היו באימונים, והגיעו קצינים שלא כל כך צלחו את הצוות הזה. זה צוות שרץ 14 שנה, כמו שאמרתי, יוחאי, חלק מהחברים שלו, כאילו כולם חברים שלו, שרצים ביחד, עשו את כל צוק איתן, מההתחלה ועד הסוף. היו מקרים שקצינים שהגיעו שפשוט לא צלחו, ולא הצליחו להישאר שם.
אז אתם רוצים שיתנו לו דרגת ייצוג סרן?
כן.
כן, כן. בכל פעם שקרה באמת מקרה כזה, אז המפקדים פנו ליוחאי, ויוחאי לקח את זה בשתי ידיים, ועשה מעל ומעבר בכדי שבאמת הצוות הזה ימשיך ויתפקד.
היה על הפרק שהוא יקבל דרגה?
היה על הפרק שפנו אליו וביקשו ממנו לצאת לקורס קצינים בזורה של 6 שבועות. זה ממש עמד לקרות, ואז הסבבים פשוט גרמו לזה שזה לא יקרה. היה איזשהו זמן מסוים שזה אמור היה להתחיל, ואז עוד היה עוד סבב, וזה לא קרה פשוט.
אז מי מגיש את הבקשה ולבי?
לראש אכ"א.
אנחנו הגשנו, קודם כל הלוחמים הוציאו מכתב, דבר אחד, דבר שני,
החיילים שלו.
הצוות, כן, הוציאו מכתב, וגם המפקדים הוציאו מכתב משל עצמם, מח"ט החטיבה. הבנו שזה בשלב הזה כבר עבר את מפקד פיקוד דרום ואת מפקד זרוע היבשה, וכרגע זה עומד לפתחו של ראש אכ"א.
הבנתי. טוב, איך אתם, תגיד?
לא פשוט. לא פשוט. חי היה באמת הדבק שלנו, של המשפחה. אדם צעיר, אדם ענב, אדם צנוע, ירא שמיים. עם שתי ילדות קטנות שפחות מגיל שנתיים, שכל חייל שנכנס, כל איש מהצוות שלו שהיה מגיע עם המדים ככה מתוך השטח, היה שער היו רצות אליו וצועקות לו אבא.
החיילים שלו הגיעו לקחת את הילדות לגן ב-1 בספטמבר, נכון?
נכון. לפני חודש בערך, קצת יותר, יוחאי פנה לצוות ואמר לו שהוא הצליח לסדר להם ריציה ב-1 לספטמבר, כדי לקחת את הילדות, את הילדים למוסדות. וכשלצערנו קרה מה שקרה, הם החליטו הצוות שם בתוך עזה שהם יוצאים ומגיעים הראשון לספטמבר, לא על הילדים שלהם, אלא על הבנות של יוחאי. הם הגיעו וחיממו לנו את הלב, הם עלו לנו את הלב באמת באהבה ובגאווה, כולם חברים וילדים שלנו, ולקחו את הבנות ועשו צעדה של כמה קילומטרים, הם לא רצו לעשות את זה אפילו ברחבים, ממש צעדו ברחובות השכונה, ולקחו אותם לגן. זה היה מחזה מרגש, מרגש מן כמו.
טוב, אופר גלם, אח של רב סמל ראשון במילואים יוחאי, חי גלם, השם יקום דמו, שנפל בזיתון, שיהיה בהצלחה, ותודה שדיברתם איתנו.
תודה.
אנחנו מנחם אתכם.
תנחומים.
תודות טובות לכל עם ישראל, שהחיילים יחזרו לשלום כולם.
אמן.
בריאים ושלמים.
תודה.
והחטופים.
חפרנו היום, אה?
בקטנה.
אבל כאילו...
ומחר אתה יודע שאני איננו. אתה יודע למה?
למה?
תביעת דיבה של ערוץ 14.
אה, באמת? על מה?
אני לא זוכר כבר, נדמה לי עם ארי שמאי, שמישהו אז צייץ שערוץ 14 תומכים ביגאל עמיר או משהו כזה, ואני ריטואטתי את זה. אז הם תבעו את זה שצייץ במקור ואת אלה שריטבטו.
פרסומת בבקשה.
ושרפו לי את הבוקר.
הבנתי אותך. אז מי מחר, סרי? מי מחר, סרי?
אין לי מושג. למה אתה צוחק?
מצחיק, העולם מצחיק. זה דיוויד בואי, המכונה דיוויד באוי. Pushing through the market square, so many mothers sighing, the news had just come over. מכיר או לא מכיר? אין תשובה. פוליגרף.
עוד לא.
לא יודע איפה גדלת, אתה תאמין לי.
בוא, מוזיקה אני בסדר.
כמו הילדים שלי, רק אייל גולן עם הקירל.
ונועה קירל, שלי הבנות.
נעים מאוד, בן, דיוויד.
את באה לפה הרבה?
פעם עוברת. So many people. עזרת אותי 30 שנה. בבית הקרם הייתי אצל איזה מישהי, שם הייתי לדעתי בכיתה י' א' י' ב' והשביע לי את השיר הזה.
אפשר להעריך את התוכנית היום? גם אחרי 11?
אולה, איך קראו לה? לא זוכר. לא זוכר איך קראו לה. טוב, חבר'ה, בואו ניתן קרדיטים למי שמגיע. ומגיע קרדיטים, בסדר? לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לאחרים על השידור באולפן סתיו קורנס ושקד מורג, לאורחים בדיגיטל ראות מתיתיה אורגון ועידו דבר ועשה פרמוני. מחר יהיה פה שרק ברי, תהיו בקשר, פוס חזק תגע, יאללה ביי.